עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב. שעה תמימה שבימים אלה מקבלת משנה תוקף ומועצמת, שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש בחשיבתם, בעשייתם, בהסתכלות על האחר, לעורר בנו גם אמפתיה, גם סימפתיה, וגם להרבות בנו דעת והשראה. וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו ממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה לאסף נבו שעורך ומפיק אותנו, לרן לודין שיושב כאן לצידי ומחר חוגג יום הולדת, ולא נפספס את ההזדמנות לאחל לו את כל הברכות טובלות בשמחה ורון, ולשקד וולפין האחראים על השידור, ולדוד זבולוני עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה הזו עם רון קלדס, יזם, מנכ"ל נינטנדו ישראל שעבר, אבל מי שעומד מאחורי מיזם יוצא מגדר הרגיל, וזה קייטנה לילדים שמלמדת את רזה הבינה המלאכותית, ה-AI. ערב טוב לך רון, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, ותודה רבה, שלום למאזינים, שלום לכולם.
שלום וברכה. אז נתחיל מההתחלה. פתאום קם אדם ואומר, רגע, יש פה איזה בינה מלאכותית, וצריך להפיץ את ה... אור הזה ולהנגיש אותו בצורה ידידותית, ואתה מחליט.
ומחליטים לעשות דבר נורא פשוט. המיזם הזה נולד באמת משיחה חברית שלי ושל חבר מאוד מאוד טוב בשם אבישי פריז, שישבנו כך על מחשבות ועל תהיות, מה נעשה, איך אנחנו מתמודדים עם כל השינויים שאנחנו עוברים כאנושות, כחברה, כהכל. ואחד הנקודות זה באמת הנושא הזה של המהפכה השקטה הזאת שאנחנו ככה עוברים בתוכה כרגע, והרבה מאוד אנשים אולי לא שומעים לב אליה, אבל זה בהחלט מהפכה מדהימה. ואיך אנחנו מנגישים את המידע הטכנולוגי הזה והאירוע הזה שאנחנו עובדים עליו, עוברים כחברה כרגע, ושמים את זה, מנגישים את זה לכולם. אז מחליטים לפתוח דף אינטרנט, להתקשר לקו החברים, להגיד להם, תקשיבו, אם אנחנו נעשה דבר כזה, תרצו להצטרף, חברים נהדרים אומרים בהחלט, ואומרים טוב, נפתח זום, נפתח מצלמה ונשדר לאינטרנט, מי שרוצה שיצטרף, נסביר. חשבנו ש-200 איש יצטרפו פלוס מינוס ככה לזום הזה,
ואתם מגדירים שזה לילדים.
נכון, הגדרנו את זה לילדים מכמה סיבות, כי אני חושב שברגע שמספרים שזה לילדים, שזה לנוער, שזה בצורה מאוד מאוד פשוטה, לא בידע טכנולוגי עשיר ועתיק, משהו מאוד מאוד גדול, וככה לדבר עם הרבה מילים מפוצצות, ויש הרבה מילים מפוצצות, אפשר להגיד ChatGPT ומידג'רני ו-AI ולאונרדו-AI ועוד הרבה מאוד דברים שיכול שקצת איבדתי אותך עכשיו.
אגב, אני סליחה שאני קוטעת אותך, אבל לפעמים זה נדמה שהשימוש במילים האלה יש להם כוונה סמויה להרחיק, כי אין ספק.
אני לא יודע אם זה להרחיק, אני חושב שזה בגלל... אני חושב שאנחנו באמת נמצאים באיזה אירוע, בתהליך מסוים, כחברה בישראל, ובכלל כאנושות, שבאמת עוברים אירוע מאוד 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 חזק, מאוד טכנולוגי. האנשים הטכנולוגיים נמצאים באירוע הזה, בוא נגיד, כבר כמה שנים. האנשים הפחות טכנולוגיים, אבל עדיין ליד, נמצאים באירוע הזה מנובמבר, דצמבר האחרון, ואני בטוח שכל אחד מהמאזינים שמע, בכמה חודשים האחרונים את המילה הזאת היא ChatGPT או בינה כן. מלאכותית. זאת אומרת, כן. זה משהו שלא שמענו אולי בחודשים האחרונים, ופתאום זה צף. השאלה היא איך מנגישים את זה, איך מספרים, מה זה הדבר הזה?
ואז אתם ציפיתם שיהיו כמה מאות,
אמרנו, חשבנו, נפתח מצלמה, ואת יודעת, יש רישיונות לכל התוכנות וידאות, וידאת וידאו כזאת, יש להם רמות מסוימות של רישיונות, כמה אנשים יכולים להצטרף לאירוע החי הזה, לשדר אותו. אז מ-50 ל-100, בין 100 ל-200, בין 200 ל-500, יש מדרגות תשלום שונות, כן. 25 דולר, 20 דולר, אתה יודע, בשביל לדעת כמה אנשים ואיזה רישיון לרכוש, אמרנו נעשה תפס רישום פשוט, ופשוט נגיד, בוא תירשם, תקבל עדכון ברגע שנעלה, תוכן חינמי, אנחנו לא רוצים לעשות מזה כסף, כל מה שאנחנו רוצים זה רק להנגיש את הידע הזה, כי חשוב לנו, להנגיש את זה, כי אני חושב שידע זה בהחלט כוח, ובתוך יום, פחות מיום, היה לנו כבר 3,500 נרשמים, ואז מגרדים את הראש, ואומרים, זה אירוע אחר לגמרי, 3,500 זה כבר לא הרישיון זום הרגיל, אין רישיון זום ל-3,500 איש, צריך כבר תחנת שידור, וכל יום, עוד 1,000, עוד 2,000, עוד 5,000, תוך שבוע וחצי היינו כבר 15,000.
וצריך לומר, אתם עושים את זה ממש חינם, זה ממש שירות לציבור מתוך רצון לחשוף את הדבר הכל כך משמעותי בצורה הכי ידידותית ומקצועית.
נכון.
שזה דבר מדהים לכשעצמו, שפו גדול. ואם הייתי שואלת אותך, רון, אחרי כל מה שלמדת ונחשפת והיוזמה הזו וההיענות, מהם הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים לדעת לגבי הבינה המלאכותית?
אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לדבר על זה. אנחנו צריכים להכיר את זה, לדעת, אני חושב שמודעות לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כאנושות, כאזרחים, זה משהו שמאוד מאוד חשוב שנכיר. יש הרבה מילים מפוצצות באמת גם בצד הטכנולוגי וגם בצד הרגולטורי, זאת אומרת, איזה חוקים אנחנו שמים עליהם. אנחנו מדברים על הרבה מאוד שינויים שאנחנו עוברים עליהם כחברה היום פה בישראל. יש הרבה דברים שמאחורי הקלעים גם כן מאוד מאוד...
סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אני עברתי קצת על התגובות לכתבה שהייתה במאקו על המיזם המרהיב שלכם, ואחד הדברים המדהימים שראיתי זה שהרבה מאוד הורים ומבוגרים הצטרפו. זאת אומרת, דווקא ההחלטה שלכם להגיד שזה מיועד לילדים ולהנגיש את זה בצורה כל כך ידידותית, זה עשה שירות נפלא לבוגרים ולמבוגרים.
בהחלט, בהחלט. אמא שלי, שהיא סבתא בכל דבר, פעם ראשונה ישבה מול המחשב, צפתה במחשב, בטלוויזיה, כל אחד דרך ערוץ היוטיוב, כי זה היה מאוד מאוד חשוב להנגיש את זה בפלטפורמה פשוטה, שכולם יוכלו להיכנס, לשבת עם המשפחה, עם החברים, עם כולם, לצפות בזה או בשידור החי, והיו לנו למעלה מ-5,000 איש צופים בלייב. זה ממש ערוץ שידור לכל דבר, והרבה מאוד מהצפיות שלנו גם הצטברו, כי התוכן נשאר חינמי, והוא יהיה חינמי עד הראשון לספטמבר, כלומר כל אחד יכול להיכנס למצוא קייטנה אונליין או AI Summer Camp ביוטיוב, ולצפות בתכנים הנהדרים, שדרך אגב, הרבה פעמים, אותם תכנים שאנחנו מציגים, היום יש בקורסים בתשלום, אז בהחלט אפשר לצפות בזה בחינם, ועשינו את כל זה באמת בשביל ובצורה כזאת, שאנחנו מדברים גם על הצד הטכנולוגי, גם על הצד הרגשי, גם על הצד המחשבתי, איך מייצרים, מה קורה שמשנים לנו את הגבינה, ומזיזים כן. אותה קצת ימינה כן. ושמאלה, אז איך אנחנו מתמודדים עם חדשנות? איך מתמודדים, אם אני גרפיקאי, אז מה זה אומר? שבוע הבא, עוד שנה, אין לי עבודה? יש לי עבודה? מה אני צריך לעשות?
כן.
איך מתמודד עם זה? יש הרבה מאוד שאלות שגם בוגרים שואלים, לא רק ילדים. אז כן, אז היה תגובות מדהימות, וזה באמת נעשה ממקום של, כל כך פשוט לפתוח מצלמה ולהביא כמה חברים ולשדר את זה, אז למה לא לעשות את זה? במקרה אני בין פרויקטים.
אז אתה אומר שצריך לדעת שיש כזה דבר, שזה מאוד מאוד משמעותי, שזה נוגע בכל תחומי החיים.
כל תחום.
ואם הייתי שואלת אותך את השינוי העיקרי שזה אמור להביא, אם הייתי מבקשת אותך לתת בו סימנים, אז מה היית אומר?
אז אחד שאנחנו צריכים להכיר שזה קורה, אנחנו צריכים ללמוד ולדעת איך לשנות את עצמנו ולהתאים את עצמנו לכלים החדשים שאנחנו חשופים אליהם. יהודית, אני אספר לך שהיום את יכולה לפתוח ערוץ שידור, נורא פשוט, לכתוב טקסט, להמציא טקסט, לכתוב טקסט של מה שאת תרצי, ובתוך מספר דקות אפילו לחולל קול בקולך, אחרי שדגמתי את הקול שלך, וממש לייצר תוכנית שלמה בלי לקרוא לאסף ובלי לקרוא לרן, עם הולדת שמח דרך אגב, ובלי לקרוא לכל הצוות הנהדר מאחורי הקלעים, ולייצר ממש קובץ אודיו, ואולי אפילו וידאו, ולשלוח אותו. עכשיו, אם יהודי תדע את זה, היא תוכל לייצר עוד יותר, ויותר תוכן, ועוד הרבה מאוד דברים, וכל אחד מאיתנו צריך לדעת איך להשתמש בכלים האלה, בשביל שהוא יוכל להשתפר. אני חושב שהדוגמה, מישהו פעם סיפר לי בשבועות האחרונים, אם נחשוב ככה אחורה, בעשרות שנים אחורה, היו לנו הרבה מאוד תופרות שידעו איך לתפור, ופתאום הגיעה מכונת תפירה. מה זה אומר? שאולי יש פחות תופרות, אבל אלה שידעו להשתמש במכונת תפירה, הם פשוט תופרות יותר ג'ינסים, יותר חולצות. צריך לדעת איך להשתמש במכונה הנהדרת הזאת, בכלים האלה, לא להתעלם ממנה.
לגמרי. טוב, היות והדבר הזה הוא באמת עצום, וההשלכות הן הולכות... טפח ועוד טפח נחשפים כל הזמן בקצב מסחרר, אז מה הדבר הבא שתעשה בהקשר הזה?
אני חושב שבהקשר הזה, אחד הדברים שפגשו אותי בתוך המיזם, היום שאנחנו כבר למעלה בערכה שלנו באזור ה-250-300 אלף צופים שצפו בתוכן, שזה המון, זה לא מעט, זה כמה נקודות רייטינג טובות, וזה אדיר, ואנחנו ממש מתלהבים מזה, אני ואבישי וכל מי שמעורב בתוך הפרויקט, כל המרצים הנהדרים שתרמו את התוכן שלהם, ועוד איך אנחנו ממשיכים את המיזם הזה, ואיך אנחנו ממשיכים ולא שוברים את ההבטחה הזאת של תוכן איכותי חינמי, שמנגיש ונותן הרבה מאוד פניות מגופים מאוד מאוד גדולים ומסחרים, ואני לא רוצה ללכת למקומות האלה, אני חשוב לי באמת לשמור את זה, משהו נקי, נכון? ופשוט להנגיש.
אז אולי באחת קודם כל אנחנו תמיד נשמח לתת במה ליוזמות הללו וגם להרבות דעת בדבר המאוד מאוד משמעותי. ואחד הדברים המאוד מעניינים זה יום אחד לדבר על האתיקה ועל הגבולות של האירוע הזה.
בדיוק, צריך לדבר על זה, להכיר שזה קורה
לגמרי. רון קלדס, יזם, מנכ״ל נינטנדו ישראל לשעבר, ומי שעומד מאחורי הקייטנה שתלמד אתכם הכל על הבינה המלאכותית, והיא לימדה הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד. Okay. תודה רבה שהיית איתנו, תודה על היוזמה הזו, ושיהיה שבוע מבורך.
שיהיה שבוע קסום, ותודה רבה לכל האנשים שעושים עבודה טובה.
תודה רבה. ועכשיו... אנחנו לפינתנו, היום ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע לדבר, להזכיר, להכיר ולהוקיר אנשים שאגם שהם לא בקרבנו, משנתם, עשייתם, מורשתם מהדהדת ותורמת, בין אם אנחנו יודעים ובין אם אנחנו יודעים פחות, ואנחנו מבקשים לדבר היום על שמעון פרס, מי שכיהן כנשיאה התשיעי של מדינת ישראל, ראש הממשלה השמיני, ועוד הרבה מאוד עשייה ביטחונית, פוליטית, למשך הרבה מאוד שנים, ובשניים באוגוסט השנה מלאו 100 שנים להולדתו. אנחנו מבקשים לדבר עליו עם איילת פריש, דוברת, יועצת אסטרטגית, ולשעבר בחירה בבית הנשיא. ערב טוב לך, איילת.
ערב טוב לך ולמאזינים.
ותודה רבה שאת איתנו. אז אנחנו מבקשים לדבר על שמעון פרס, שהכרת אותו הרבה מאוד שנים. ואם הייתי שואלת אותך, מה היה או מה החותם העיקרי שהוא הותיר בתחומים המאוד מאוד משמעותיים שהוא עסק בהם?
תראי, בעיניי זאת השאלה הכי הכי קלה, כי אני לא חושבת שיש עוד מישהו מבין אבות האומה של מדינת ישראל, אולי באמת בן גוריון כמובן מספר אחת, שהטביע חותם בכל כך הרבה תחומים, ובראש ובראשונה בהגנה על עם ישראל. ואם תלכי אחורה כמה שנים, לשנים הראשונות של הקמת המדינה, תגלי שידיו של פרס היו כמעט בכל פינה שהיא משמעותית. נתחיל אולי בדבר הכי מרכזי, הקמת הכור הגרעיני בדימונה, כיפת ההרתעה, כיפת ההגנה, מרחב העמימות במשך שנים של מדינת ישראל, שבעצם אפשר לה את כוח המחט וההרתעה הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, ומי שקידם את הרעיון, הקים בעשר אצבעות, אפילו אני אגלה לך סוד, חתום על הרבה מאוד מהמסמכים שפתח יפורסמו עוד אולי 400-500 שנה, זה שמעון פרס, אבל הוא לא קפל שמריו, מיד אחרי הכור הגרעיני, הוא הקים את התעשייה האווירית, את המטוסים, את התעשייה האווירית, את מערך הטילים של הצבא. הוא היה הראשון שהכניס מחשבים לצהל, הוא יצר את תשתית המודיעין של צבא ההגנה לישראל, ואחר כך הוא עבר לשלב הבא, שזה הסטארט-אפ ניישן, ובעצם אם את מחפשת אבא אחראי לסטארט-אפ ניישן, לכמות הסטארט-אפים שיש היום בישראל, לזיק הזה של הסקרנות, של החשיבה מחוץ לקופסה, של היצירתיות ושל האבא שעודד את הילדים הקטנים, וזה ממש היה ככה, אפילו בבית הנשיא.
אני חושבת...
את לא יודעת כמה שעות הוא הקדיש לסטארט-אפיסטים.
אני חושבת שה...
בעזרה, בפתיחת דלתות.
אני חושבת שהעובדה שגם בגילו המופלג, הוא עדיין היה השראה לאנשים צעירים, שעד אפילו טרם ניסחו את החלום, בעיניי זה דבר מדהים, שאני לא חושבת שיש הרבה כמותו, בכל זאת הוא נמנע על דור שהוא לא גדל לתוך הסטארט-אפ ניישן, הוא היה צריך לחלום עליו, והיה צריך לממש מין חזון כזה שלא הרבה ראו, ובעיניי זה דבר מדהים. ואם אני הייתי שואלת אותך על שמעון פרס כמנהיג, אז מה היה במנהיגותו שמעורר בך געגוע?
תראי, הדבר הכי מרכזי היה שתמיד, תמיד, תמיד הוא העדיף את טובתה של מדינת ישראל על טובתו האישית. תמיד. וברור לי בימים הקשים האלה שאנחנו חווים היום, ימים של שסע חברתי וכאב מאוד גדול לעם ישראל, ברור לי שהוא היה בולע את הרוק, בולע את הגאווה, בולע הכל, מגיע לראשי המפלגות ואומר תפסיקו את החרם. אני יודע שיש אי אמון. אני יודע שאתם לא רוצים לשבת עם בנימין נתניהו, כי הוא פעם אחת בגד בבני גנץ, ופעם שנייה X, ופעם שנייה Z, ופעם שלישית. הוא היה מסתכל ואומר, טובת מדינת ישראל, בואו תקימו ממשלת אחדות רחבה, שמוציאה חוץ את הקיצונים שעושים פה כל כך הרבה נזק, ושתהיה פה ממשלה שבאמת מייצגת את הרוב של מדינת ישראל, וזה רוב שאוהב. וזה רוב שיוצר, וזה כן. רוב שעובד. וזאת ממשלה שתכיל גם את החרדים, אבל היא תהיה ממשלה רחבה וטובה, ולא ממשלה של פינה, וממשלה שיוצרת כזה קרע, ומוציאה את דיבתנו רעה בעולם.
לגמרי. והילד, יש משהו שלא יודעים על שמעון פרס, ואת רוצה לחדש לנו, או לחדד?
אני חושבת שכן, בגלל השבע שנים של הנשיאות, אז כן רוב האנשים מכירים אותו, אבל אני אגיד בחוויה האישית שלי של העבודה הצמודה אליו, שהוא היה בוס יוצא מגדר הרגיל, שעובד מהבוקר ועד הלילה למען מדינת ישראל, סקרן כמו תינוק, מתרגש כמו ילד קטן, והכי הכי הכי הוא אהב את הילדים הקטנים של מדינת ישראל. אני זוכרת את הירי קצמים בהתחלה על זרות והטילים, איך הוא ישב בתוך המיגונית, ישיבה מזרחית, הוא כבר בן 90, והוא יושב בישיבה מזרחית עם ילדי זרות, ומלטף את הראשים שלהם, ואומר להם אל תפחדו, והזיק הזה של האהבה התאורה בילדים שלנו, כי הוא היה אבא של מדינת ישראל, בעצם הילדים היו הילדים שלו, הזיק הזה שהוא היה כל כך טהור ואוהב, זה מה שהכי שווה את ליבי באדם היקר הזה.
כן. והממלכתיות כמובן.
נכון.
והשם הבינלאומי, כבוד גדול בכל מקום בעולם, ועוד ועוד ועוד. איילת פריש, דוברת, יועצת אסטרטגית, בחירה בבית הנשיא שזכתה ליהנות מאורו, של שמעון פרס עליו השלום. תודה רבה שהיית איתנו, ותודה רבה ששיתפת, ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה. אמן, אמן, אמן.
תודה. והשיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע הוא שיר שכתב שמעון פרס, וזה קופסה צבעים בביצוע של עפרה חזה. עכשיו אנחנו עם ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, שזוהי עמותה שתכלית העיסוק זה עבודת קודש, וזה טיפול בקשישים, אנשים בגיל הזהב, ואנחנו רוצים לדבר עם ליאור על הגיל, על האתגר, על מה עוד ניתן לעשות, מה עושה מטב, והיא עושה לא מעט. ערב טוב לך ליאור, ותודה רבה שאתה איתנו.
בשמחה, ערב טוב יהודית למאזינות ולמאזינים. ערב טוב.
אתה רוצה להגיד כמה מילים על מטב, על הארגון?
אני אשמח, כן. אז עמותת מטב זו עמותה שכבר למעלה מ-60 שנה בוחרת מדי בוקר לעסוק בסיוע ותמיכה לאזרחים ותיקים שלצערנו נקלעו למצבים סיעודיים, בין אם לתקופה זמנית, תאונה כזאת או אחרת, או נפילה, או בין אם לתקופה קבועה. אנחנו עובדים גם לא מעט עם בני המשפחות, שהם גם גורם מאוד מאוד משמעותי ביכולת להשתקם ולחזור לחיים בקהילה. ובמקביל לדבר הזה אנחנו גם עוסקים הרבה מאוד בנושא של הפגת בדידות, מאוד מאמינים בפעילויות שלנו, אם זה מרכזי יום, קהילות תומכות, הרבה מאוד מתנדבים.
אז בוא נדבר רגע על הבדידות. לו הייתי שואלת אותך, מהו האתגר המרכזי והמשמעותי כשאנחנו מדברים על הגיל השלישי, על גיל הזהב, מהו האתגר?
מהניסיון שלנו במטב, אנחנו באמת היום יש לנו זכות להיות רלוונטיים ומשמעותיים ללמעלה מ-35,000 אזרחים ותיקים בכל הארץ, במגוון רחב של מיזמים, גם אם זה מטפלות ציודיות, מטפלות בית שאנחנו פעילים בכל הארץ ועד מרכזי יום. אז אין ספק שלפחות לגבי אותה אוכלוסייה שאנחנו מטפלים בה, שאוכלוסייה שיש איזושהי פגיעה בעצמאות, הנושא של הבדידות זו הסוגיה הקרדינלית העיקרית, ומחקרים בכל העולם, לא רק בישראל, אלא בכל העולם, יהודית קובעים שהבדידות היא לא רק פוגעת באיכות
החיים. אתה יודע, אני רוצה לספר לך סיפור ששמעתי שבוע שעבר, שבתל אביב הייתה דירה שבמשך חודשים ארוכים, ואולי אפילו יותר מזה, היה שלט למכירה. והגברת שהעמידה את הבית למכירה דרשה מחיר שהיה ברור לגמרי שהוא פי 2 ופי 3 ממחיר השוק, ואין סיכוי שהיא תמכור. אז המתווך אמר, תקשיבי בואי, את לא באמת רוצה למכור. אז היא אמרה לו, נכון, אני לא רוצה למכור. אז הוא שאל אותה, אז למה השלט? אז היא אמרה, וזה סיפור אמיתי, כי בזכות השלט מדי פעם באים להגיד שלום.
ואני יכול להגיד לך שגם אני, כשהתחלתי לתפקיד בעמותה והייתי בסיור בשטח, כשאני עושה לא מעט סיורים, נכנסתי לאיזשהו בית, עכשיו הסיפור שלך הזכיר לי, ונכנסתי, אני זוכר, זה היה נדמה לי או ברמלה או בלוד, אני נכנס לבית של אזרחית ותיקה מהממת, אני שומע את הטלוויזיה בקולי קולות, וכל הבית מלא בתמונות של נכדים ונינים וילדים והכל, וכשאני שואל אותה את השאלה אותי, היא אומרת, בשבילי אף אחד לא נכנס, אז אני, בשבילי זה הדרך לתקשר עם העולם. ולצערי הסיפור מספרת גם עולה בכנה אחד עם הנתונים כמו שאנחנו מכירים, במצב שלמעלה מ-30% בני 65 ומעלה בישראל מדווחים על בדידות, שמדברים על בני 75 ומעלה זה עולה למעל 40%, ולכן באמת אנחנו גם רואים את הדבר הזה במחקרים. זאת אומרת, הנושא הזה של בדידות זה דבר שמחליש את המערכת החיסונית, מעלה את הסיכוי לחלות במחלות נוראיות, ולא סתם אנחנו רואים היום בכל העולם שמדינות, בוודאי שמדינות ש נמצאות בתהליך של הזדקנות האוכלוסייה, מבינות את זה, ומקימות מיניסטריונים, וכך הלאה הדבר הזה.
ליאור, מה מעביר את הקו מבדידות לתחושה שהיא לא בדידות? מה מעביר את הקו? מה, שתי אינטראקציות ביום?
לא, אני אגיד לך, זה לא עניין של אינטראקציות. קודם כל, בדידות זה דבר, זה תחושה אינדיבידואלית של בן אדם. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שנמצא ויוצא ונמצא עם הרבה מאוד אנשים וחש בדידות קשה, ויכול להיות גם הפוך. בן אדם שנמצא ויש לו עולם מלא, אבל הוא יודע להעביר את הזמן, יש לו תחומי עניין וכך הלאה. אבל עדיין, הנושא הזה של חיבור, של קשר, של יכולת להיות מחובר, לצאת מהבית, לייצר תחושת משמעות, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שמעבר להרבה מאוד פרויקטים ש...
אז אתה אומר שזה גם אינטראקציה וגם מסוגלות?
זה גם מסוגלות, זה גם קשור לתכונות אישיות של בן אדם, של היכולת שלו, גם רמת האוריינות הדיגיטלית שלו למשל, היכולת שלו לפתח תחומי עניין.
אז אתם נוקטים לא רק ברמת התיאוריה, אלא אתם לוקחים את התיאוריה ומתרגמים אותה לעשייה חברתית, ועל זה שפו גדול. אז יש לכם הרבה מאוד פרויקטים, אנחנו נדבר על שניים מעניינים, ונדבר על מה אתם עושים עם בעלי חיים, עם אנשים בגיל השלישי שיש להם בעלי חיים, ואתם רוצים שהם ימשיכו להיות עם בעלי החיים, ואתם פשוט עוזרים להם. כן.
בדיוק, אז הפרויקט שאת מדברת עליו, פרויקט בעיניי נפלא, שמחבר את האהבה באמת, אהבת האדם, ואהבה לבעלי חיים, נקרא חברים לעת זקנה. פרויקט שבו באמת, כמו שציינת נכון, אגב פרויקט גם שמבוסס מחקרית,
כן.
שאנחנו מסיים באמצעות מתנדבים לאנשים מבוגרים, שרוצים להמשיך להחזיק את חיות המחב בבית, למרות שכבר קשה, למרות שהם לבד, וקשה להוריד, וקשה ללכת לווטרינר, וממש המתנדבים מגיעים, ובאמצעות התהליך הזה, מייצרים חיבור וקשר יוצא מן הכלל, אנחנו אחראים על גם גיוס המתנדבות המתנדבים, גם ההכשרה שלהם, הדבר הזה הוא פשוט מדהים.
והפרויקט השני?
אני רק אגיד עוד משפט, שהפרויקט הזה הוא גם משיתוף פעולה גם עם משרד החקלאות,
יפה.
שלוקח חלק גם המשרד לשוויון חברתי, אנחנו מאוד מאמינים בנושא הזה. הפרויקט השני הוא פרויקט שנקרא עכשיו זה הזמן.
כן.
פרויקט יחד עם הרשות לזכויות ניצולי השואה, ופרויקט שבאמצעותו כ-5,000 מתנדבות ומתנדבים מגיעים לפחות אחת לשבוע לבית של שורדת או שורד שואה, והם מייצרים חיבור אישי מדהים, פשוט מדהים, אנחנו גם מגייסים, גם מכשירים, ואנחנו, אני חושב שהפרויקט הזה הוא פרויקט שלא רק עושה שינוי אדיר בחיים של אותו אזרח ותיק, אלא לא פחות גם עושה שינוי בחיים של המתנדב והמתנדבת, אנשים שמגיעים, כל הגילאים אגב, גם צעירים וגם מבוגרים.
אז אם מי ממאזיננו באמת רוצה להצטרף לעשייה המבורכת, אז הוא פשוט מגיע לאתר של מטב, ושם יש את כל...
גם לאתר של מטב. בדיוק, האתר של מטב, אפשר גם בפייסבוק, עכשיו, גם לפי עכשיו זה הזמן, זה הפרויקט השני, הפרויקט הראשון שדיברנו זה חברים לעת זקנה, אבל כמובן שיש הכל גם באתר של מטב, בוודאי.
ליאור שטרסברג, תודה רבה, תודה על כל מה שאתם עושים למען האחרים, ולא נשארים אדישים.
חמוד גדולה, ואפשר להגיד עוד משפט יהודית?
בטח, בטח.
אני רק אגיד משפט שאחד התובנות המשמעותיות שלנו בתחום הבדידות, שבסוף, בסוף, בסוף יש הרבה מאוד, יש ממשלה ויש רשויות מקומיות ויש עמותות, אבל בסוף זה מתחיל ונגמר ביכולת שלנו להסתכל, שיהיה לנו אכפת, לראות אם זה, אם זה בני משפחה, אם זה שכן או שכנה, ולעשות את השינוי כל אחד בעולם שלו, וביחד יש שינוי גדול מאוד.
מסכימה איתך. תודה רבה רבה ליאור, שיהיה שבוע מבורך, מנכ"ל עמותת מטב. ועכשיו אנחנו ממש מעניין לעניין, כמעט באותו עניין, עם רועי יבלונצ'ניק, שהוא מנהל מחנה, קודם כל פסיכולוג עם התמחות חינוכית, אבל מנהל מחנה שמשלב בין נערות יהודיות לנערות בדואיות, בתמיכת קרן עזריאלי. ערב טוב לך רועי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, מה שלומך?
בסדר, תודה רבה. אז בוא תספר לנו על הקייטנה, על מחנה הקיץ המאוד מיוחד הזה.
כן, אז מחנה הקיץ שבאמת ביוזמת קרן עזריאלי בהפעלה של אורות קדימה מדע, הוא מחנה שמתבצע בשנה השנייה. אנחנו מבצעים את המחנה בכפר סילבר, שלקחנו בעצם 50 בנות, 25 בנות בדואיות, מהכפרים מוכרים ולא מוכרים בדרום, קו באר שבע דימונה, ובנות יהודיות שבעצם באו מכל חלקי הארץ. כאשר עשינו פרסום, קיבלנו המון המון פניות מהורים, בתי ספר, גם קשורים לאורט, גם קשורים לפעמים לקרן עזריאלי, הבנות שרוצות לבוא, באמת להתחבר, להכיר את המגזר האחר, את הילדה האחרת, ולבצע המון פעילות ביחד. המחנה הוא מחנה שהכותרת שלו היא דרך הספורט, כלומר חיבור האנשים דרך הספורט. אנחנו יודעים שדרך הספורט באמת אפשר לבצע המון המון דברים שיכולים פשוט לגבור על מלא מחסומים, שהמחסום העיקרי הוא מחסום השפה. רוב הבנות הבדואיות לא מדברות עברית בצורה, בטח לא בצורה שוטפת, רובן הגדול מבין עברית, אבל קשה להם, בטח קשה להם להתבטא, להסביר כל כך מה הן מרגישות, איך הן, ומה הן רוצות לדעת, ובחרנו הרבה מאוד
סטודיות. אתה יכול לספר לנו קצת כדי לתת את הארומה של הדברים, אתה יכול לתאר תגובות של מי שמשתתפות במפגש כזה, איזה תגובה אחת שהיא מקפלת בתוכה את כל הערך המוסף של המפגש הבין תרבויות הזה?
אני חושב ששירה, שהיא חניכה שהייתה גם שנה שעברה, והשנה הבאנו אותה כחניכה בוגרת, אמרה איזה בצורה הכי פשוטה שיש, כי במחנה כזה אתה פתאום מזהה שיש הרבה יותר דומה מאשר שונה. שבסוף אני ילדה והיא ילדה, היא אוהבת להשתולל, אני אוהבת להשתולל, היא אוהבת מוזיקה, אני אוהבת מוזיקה, לה יש בעיות עם בנים, לי יש בעיות עם בנים, והחיבור שנוצר פה, שבעצם השבירת מחסומים וסטיגמות האלה של, של המגע אחת בשנייה, אני חושב שהוא משהו שהוא מדהים במה שקורה פה.
יפה. מה הדבר הבא ברוח הזו?
אנחנו רואים את המחנה הוא בעצם איזושהי סנונית של התחלה, ולאחר מכן יש ליווי למשך כל השנה שאנחנו רוצים להגדיל אותו. שנה שעברה עשינו מפגשים, עשינו מפגש אחד באבו קוידר, שזה כפר לא מוכר בדרום. השנה אנחנו מתחילים לעשות מפגש באזור סוכות בכפר סילבר לבנות שהיו במחנה, ולעשות עוד מפגש כנראה באזור פסח. אנחנו רואים שדווקא קביעה של המפגשים וזה שיש איזשהו תאריך יעד, ממשיך את הקשר בין הבנות. כלומר, השיח ביניהן והדיבור ביניהן, והשמירה על הקשר ש... בראשון לספטמבר כולם יחזרו לביתם
כן, אבל אני מאמינה שזה מסוג המפגשים שהם... יש בהם את הפוטנציאל לדבר שהוא הרבה יותר משמעותי מאוד חוויה. ללא ספק. טוב, רועי, תודה רבה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה שהיית איתנו, יישר כוח ובהצלחה גם במיזמים הבאים. רועי יבלונצ'יק, מנהל מחנה One Team Camp ופסיכולוג בהתמחות חינוכת. תודה רבה רבה ושבוע מבורך.
ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
ערב טוב, דבורה יקירתי, שבוע טוב, מה שלומך?
ערב טוב, שבוע טוב, שלומי מצוין, אבל תדעת, שומעים את כל מה שקורה ברקע, זה מאוד מבחיר את האווירה ואת המצב רוח ואת היכולת לשמוח.
כן, הכל מתערבב, האישי והלאומי, הכל ביחד.
במיוחד שאנחנו היום נספר על הנרצח חן אמיר זכרונו לברכה, שנרצח אתמול בתל אביב, כאשר הוא ניסה להציל, לבדוק אדם חשוד, ובסוף מסתבר שהוא היה מחבל, והציל בכך הרבה מאוד אנשים ממוות, אבל מעבר, הוא הגיע ליחילוב, ושם נקבע לו מוות, וורד אשתו, ביקשה לתרום איברים. היא אמרה שגם היא וגם בעלה חתומים על כרטיס אדי. והונצלו הקרניות עיניו, שיעניקו מאור עיניים, הונצלו רקמות, אור וגידים. הרבה שואלים אותי מה זה הונצלו, אז אנחנו לא אוהבים להגיד את המילה נקצרו, כי זו מילה מאוד קשה, אז אנחנו אומרים הונצלו. והם יצילו הרבה אנשים, ואת יודעת, שוב פעם, זה מראה על... על נתינה בלתי, בלתי מוסברת ממקום של אובדן מאוד 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 קשה. מאוד קשה.
הגם שאנחנו מדברות על זה, ואת הבאת את זה מספר פעמים.
נכון.
לתוכנית, זה כל פעם מרגש מחדש, וזה כל פעם נכון להדהד את זה, וגם אם הרבה יודעים, לחזור ולהגיד את זה, אין דבר יותר נשגב מזה. שבשעה הקשה הזו אנשים בוחרים להסתכל על אלה שחיים, וגם בשעת הצער הזו לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות למענם.
את יודעת, אני חושבת על אשתו, על ורד, ואני אומרת, יש לה ילדות, בנות קטנות. אבל במקום לחשוב, את יודעת, איך להגיד להם, ואיך, לא במקום, כאילו, זה חשיבה, איך להגיד להם, ואיך לומר להם, ואיך להמשיך את החיים, היא חושבת על אחרים, איך להציל חיים. היא אמרה ששניהם חתומים לכרטיס עדי, ושניהם היא פשוט חשבה איך היא יכולה להציל חיים של אחרים. אני חושבת שזה עת של מסר להגיד למדינת ישראל ולאזרחים, תהיו טובים, תחשבו על האחר, נפסיק עם כל המלחמות הפנימיות האלה. זאת דוגמה ומופת.
לגמרי. דבורה יקירתי, תודה רבה. ושיהיה שבוע מבורך, תודה.
בשורות טובות, תודה, תודה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם חברנו היקר, הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, שמדי שבוע בהתמדה רבה ובתבונה נפלאה, מכבד אותנו בהגיגים וממש פנינים מפרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, תודה, תודה.
תודה לך, אתה יודע, הכרת טוב זה ממש הבסיס, שום דבר לא ברור מאליו, אז תודה. פרשת ראה?
נכון. אנחנו פרשת ראה, וכדרכנו אנחנו דולים משם פנינה אחת. פסוק אחד, שנדמה לי שיש פה כמו תמיד, שאנחנו מחפשים פסוק שקצת מתכתב באיזשהו אופן עם מציאות חיינו. פסוק אומר, בנים אתם להשם אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. נסביר את הפשוט, לא תתגודדו, לא תתגודדו, ולא תעשו שריטות, גדידות ושריטות, או תשימו כורחה ולתלוש את השערות. ומה הכוונה הפשוטה? מתוך צער. במילים אחרות, אל תצטערו בצורה מוגזמת עד כדי פגיעה בגוף. למה? מה הנמקה לזה? בנים אתם להשם אלוהיכם. הסוף שנראה לכם, זה לא נכון. העולם הוא לא סופי. האתה זה לא הכל. יש משהו מעבר. זה הסבר אחד. הסבר אחר שחכמים נתנו, שהוא מסביר את המילה לא תתגודדו, במובן שלא תעשו אגודות אגודות, מחלוקות מחלוקות. כשדיברנו פעם, אני זוכר, דיברנו על המחלוקת כדבר חיובי, באופן
כפי
שמאפשר לנו לברר את האמת מכל
זה, זה בלבד שהמחלוקת היא לשם שמיים ולא לשם המחלוקת.
שהמחלוקת לא נהיית אגודה אגודה, שהיא הופכת להיות שסע חברתית. כשזה שסע, זה כבר אגודות אגודות, הטוב של המחלוקת הוא מתהפך לרע, כי בעצם אנחנו כבר לא באמת מדברים, משוחחים, מבררים את האמת, אלא בדיוק הפוך. אנחנו מתגודדים, אנחנו מתכנסים רק בדעה הצודקת שלנו, וכל מה שמעבר זה כמובן שלילי ורע, והכל שם, כל הרע שם וכל הטוב והאמת אצלי. זה לא תתקודד.
אתה יודע, גם כשאומרים בנים אתם לשם אלוהיכם, להשם אלוהיכם, אז זה גם, אני חושבת שזאת גם אמירה שיש מישהו שרואה את התמונה הרחבה, וזה הרבה יותר חשוב מכל ראייה צרה או מקומית כזו או אחרת.
בדיוק מה שאת אומרת, את אומרת, ובאיזשהו מקום, ההנמקה בנים אתם אלוהיכם היא נכונה באותה מידה. כי הרי אותה בנים אתם להשם אלוהיכם של הפשט שמדבר על אל תחשוב שאתה זה הכל, והמוות הוא, זהו, נגמר כל החיים, אלא יש מעבר. תנסה תמיד לחשוב על העולם כממשיך אחריך ומעבר אליך. זה הצד שנותן לנו נחמה, הוא גם הצד שנותן לנו יכולת להבין ולהכיר שלא האמת נמצאת רק אצלנו. אנחנו בנים אתם להשם אלוהיכם, אנחנו כמו בנים למשפחה, שאנחנו יכולים להתווכח עד מחר, אבא שלי, אמא שלי, אבל בעצם כולנו שייכים לאותו דבר, ויש לנו איזושהי שייכות גדולה יותר מאשר רק אני הפרטי שלי. ולכן שני המסלולים האלה בסוף מתלכדים לאיזו תפיסה שאומרת, תצא קצת מהבועה שלך ומהמחשבה שאתה אדון כל, תנסה לדמות את החיים שיש לנו אב גדול אחד, ואנחנו בנים שלו. אנחנו חלק ממשפחה גדולה, שהמשפחה הזאת יש המשכיות מצד אחד, והמשפחה הזאת היא, האמת אף פעם לא נמצאת רק אצלך, ואז ממילא אני לא רוצה לוותר על אף אחד, אני אסור לי להפוך להיות אגודות אגודות, אלא להפך לנסות ולשמור על המשפחה הזאת מתווכחת, רבה, מתקוטטת. נדמה לי כמו בכל המשפחות היום, שהעולם הפוליטי לא נשאר מחוץ לדלת, אלא נכנס פנימה, אבל עדיין אנחנו זוכרים בסוף היום, כולנו בנים, לשם אלוהיכם, כולנו בני אב אחד לכולנו, ואנחנו זוכרים גם את הגבולות של המחלוקת.
הרב איתמר חייקין, תודה רבה על הדברים האלה, גם העומק שלהם וגם הנימה, יש בה משהו מנחם, אז אני רוצה להודות על זה, ושיהיה שבוע מבורך. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנודה למי שמאפשר אותה, לאסף נבו, שעורך ומפיק אותנו, לרן לודין ושקד וולפין האחראים על השידור, ולדוד זבולוני, עורך הדיגיטל שלנו. אנחנו כאן תחשבו טוב, נשתמע פה בשבוע הבא, בשאיפה עם בשורות טובות וחדשות טובות שירחיבו את הלב ואת הדעת. כאן יהודית גריסרו, שיהיה שבוע מבורך.
בתל אביב הייתי נער אחוז אהבה מלא טוב בתל אביב גיליתי סער תלוי ברחוב בצערי היום תלוי בתל אביב ידעתי צער מערום היום ואין חלום בתל אביב נפתח אישר לרגום אתמול שבגור פתאום לרגום אתמול שבגור בתל אביב הייתי נער אחוז אהבה מלא טוב בתל אביב גיליתי סער תלוי ברחוב בצערי היום בתל אביב ידעתי צער מערום היום ואין חלום בתל אביב נפתח לי שער לרגום אתמול שבגור